טוב, אז תודה רבה, אודרי. אנחנו רוצים להתחיל אחרי צערנו חדשות קשות על המלחמה. השיעורים מוקדשים לעם ישראל, לחיילים, לתושבי הדרום, העוטף, הצפון, לכולם. והרבה הרהורים עם עליות וירידות והרהורים ומחשבות. אז אני רוצה להתחיל אחרי שלא אחזור על התפילה שממשיכים להתפלל כל היום וכל הלילה. אני רוצה לעסוק בספר תהילים בשלושה מזמורים שהם סופר רלוונטיים לדעתי. ובדקתי היום את השיעורים שאספתי בנושא, מה שכתבתי לפני 8 שנים יותר, והתלהבתי מהיחידה הזאת, והפסוקים באים אליי היום באור חדש. זה המזמורים, זה הדף ששלחתי לכם. אלה מזמורים מאוד מיוחדים, עם המון המון מסר, והם מצטיינים בעומק לדעתי שלא חלמתי על עומק כזה מיוחד. ואני רוצה להציג את החידוש הגדול. אני חושב שיש להם חידוש עמוק מאוד מאוד על תפיסה היסטורית. מה העבר ומה האפשרויות להסתכל על ההיסטוריה ואיך לבנות את העתיד. אז אני אומר עכשיו דברים שאני מניח שעוד לא מובנים כלל וכלל, וזה שלושה מזמורים ארוכים מאוד. יש להם 45, 48 ו-43 פסוקים, דהיינו כ-130 ופלוס פסוקים. הם בנויים לתלפיות. כשאתה אומר אותם מהר, אתה לא שם לב בדיוק מה המשמעות, ואני רוצה בשיעורים הבאים לנסות להיכנס עמוק עד כמה שאני יכול לנשמה של המזמורים האלה. יש להם גישה אחת שמציגה, אני מתחיל בסוף, אני יודע שזה יהיו 3 שיעורים לפחות, אולי יותר קרוב ל6, שנעסוק בשלישייה הזאת, קופי קופ-וו, סוף ספר רביעי, וקוף זין, תחילת ספר חמישי. הספר החמישי זה תקופת התחייה, שיבת ציון, גאולת ישראל. וזה סימפוניה שהולכת ומתפתחת לאורך הספר החמישי. סוף ספר רביעי עם 2 המזמורים האלה, שהם באורך דומה של 45-48 פסוקים, המון ניסוחים דומים. המזמורים האלה הם מציגים זווית על תולדות עם ישראל. ואני יודע שמה שאני אומר עכשיו השקופית, זה צריכה להיות השקופית האחרונה אחרי 6 שעות. אבל בואו, let's start from the end. ואני רוצה להראות לכם פה דבר יוצא מן הכלל, שיש פה זווית, 2 זוויות על איך לראות את ההיסטוריה. ובעברית ניסיתי לחדד את זה על הנהגת השם את ישראל, דהיינו מה ההשגחה של השם, איך שהוא רואה את ההיסטוריה, איך שהוא דואג להיסטוריה, השם שמנהיג את ישראל ממצרים, ומובילם לארץ ישראל כדי שישמרו את ישראל ותורתו. ובפרק מזמור קופ-וו יש דיון על התנהגות ישראל. אותו שורש נהוג, זה הנהגת השם וזה התנהגות ישראל, שזה כמובן באנגלית, אני לא יודע איך לתרגם את זה לשפה אחרת. עם ישראל שלא קיבלו את הנהגת השם ונענשו במדבר ובגלות, אך אם חוזרים בתשובה ומבקשים לחזור, הם מבקשים לחזור, וזה תיקון. ושני המזמורים האלה הם לפי הגל כמו תזה ואנטיתזה. ומזמור קוף זין, שזה הסינתזה, מה עם ישראל עושה בהווה, בעתיד, לכשנזכה לקיבוץ גלויות. וזה אותם ניסוחים שרואים בשלושת המזמורים האלה, והניסוחים האלה מופיעים פה ופה ופה, אבל עם שינוי במשמעות. ואני חושב שהמזמורים האלה עוד לא זכו לתשומת לב הראויה להם. זכיתי לעבודת גמר שכתב חוקר צעיר דוקטור יושי פרג'ון, שהוא מלמד בבר אילן ובעוד מקומות, והוא כתב עבודה שהוא שיתף אותי בזה, והוא חידד דברים שראיתי אצל אחרים בצורה מאוד יפה ובצורה מאוד משמעותית. אני מנסה עכשיו לתת על השלישייה הזאת, שעוד מעט נקרא מזמור קה, ונספיק חלק מזה היום. אני רוצה לתת את אחרי שראינו את התמונה הגדולה, והיא עוד לא מובנת, אני אחזור על השקופית הזאת בהמשך. אז קודם כל זה דבר מדהים שהגישה, החשיבה הדיאלקטית של הגל, היא בעצם נמצאת בתנ״ך. קה וקו״ף מתווכחים זה עם זה. הם מתארים את ההיסטוריה בדרך ניגודית. שני דינים, שתי הסתכלויות, שתי בחינות. והחשיבה הדיאלקטית שחושבים שהיא פילוסופיה מודרנית מלפני 300 שנים, היא נמצאת פה בצורה מאוד מאוד ברורה וחדה. בשבילי זה תופעה מרתקת ומשמעותית מאוד. זה הספר כולו, ואנחנו עוסקים בסוף הספר הרביעי. דיברנו על זה שסוף ספר הרביעי זה שיקום. יש לכם פה את הלוגו, דוד המלך תורתו, התפיסה שלו עם המקדש וחורבן ושיקום ותורת דוד ותורת עם ישראל, עם ישראל לדורות הבאים ולכל העולם, זה הספר החמישי. אם אני עכשיו מסתכל רק על הספר הרביעי, ואני רוצה לחזור פה על חלק מהדברים שאמרתי פעם האחרונה, זה אמור להשתלב, ובניתי את זה בכוונה שזה יהיה רצף. דיברנו לפני שבוע, לפני שבועות, על תפקידו של משה ותורת משה בספר הרביעי. אני אחזור פה על כמה דברים, ותראו עד כמה שזה לא רק חזרה, אלא ישתלב. משה מופיע 8 פעמים בספר תהילים, פעם אחת במזמור עין זין, כל שאר האזכורים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 פעמים בספר הרביעי. משה נותן תורה, משה מתפלל, משה משקם את עם ישראל, מוציא אותם מהפלונטר. עם ישראל בליווי רעיוני של משה עובר תהליך. מה התהליך שהוא עובר פה? פה רואים שלושה צורות. חורבן גדול בפייטט, מצדי עד צדי ד', היחידה הזאת של קבלת שבת, וקוף א' עד קוף ו' קוף ז', שזאת היחידה השלישית. זאת שיקום האמונה בתורת משה ובמלכות השם בעולם, בעיקר של המשורר באופן פרטי. המשורר שבפי ט' הגיע לשפל, נקודת השפל של משבר, של חורבן, של דברים קשים כנגד השם, חוזר ומתחבר לתפילת משה. והוא מוצא הדרכה והנהגה ממשה, והשם מדבר אליו במזמור צדי א'. הוא חוזר להודות להשם על מזמור שיר ליום השבת, ומכיר את מלכות השם בצדי א', ותיקון העולם בצדי ד'. זה תהליך יחסית אישית, של המשורר שמשתקם מהמשבר שלו, עם המון מקבילות, ודיברנו על זה לא מעט. החלק השני, צדי ה' עד קוף, מדבר על תפקיד של עם ישראל מול ועם אומות העולם, להחזיר את כל אומות העולם למלכות השם, לתקן עולם במלכות שדי, להפנות אליך כל ראשי ארץ, יכירו וידעו כל יושבי תבל, וכולם, להוביל את כולם לעבודת השם. ודיברנו על המזמורים האלה, אלה המזמורים של קבלת שבת, דיברנו על לך דודי ועל רב שלמה אלקבץ, וזאת יחידה בפני עצמה. הגיוני שאחרי שהבן אדם הפרטי משתקם, הוא לא רק משקם את עצמו, הוא גם מלמד אחרים. וזה מה שקורה בחלק השלישי, השני. החלק השלישי, אחרי השיקום הרעיוני והתקווה והאמונה וכוונת הבנייה, החלק השלישי יש לו אופי שונה לחלוטין. ירושלים חוזרת על המפה. ודוד המלך, לכן מסומן בכחול, קוף א' קוף ג', ירושלים ומלכות דוד, שוב מופיעים על המפה. וזה אחרי שבמזמור פ"ט נאמר, איך שדך הראשונים אדוני נשבעת לדוד באמונתך, כי הנה אויביך השם, כי הנה אויביך שהם מחריבים את סימנים של המשיח, הנה האויבים נעלמים ודוד חוזר. אותו דוד, איך שדך הראשונים אדוני נשבעת לדוד באמונתך, הנה הוא חוזר, דוד. ואני רוצה עכשיו להגדיל את החלק השלישי, אבל לפני כן לחזור עוד על דברים שאמרתי לפני שבוע, ואולי הם יתבררו עוד פעם ועוד פעם, על המזמורים צדי עד קוף, המדרש אומר, תפילה למשה איש האלוהים, וזה 11 מזמורים שאמר משה כנגד 11 שבטים. המדרש הזה נתן לי הרבה עידוד והרבה מוטיבציה. המדרש אומר, אמר רב שוע בן לוי, עד כאן שמעתי, מכאן ואילך את חושב לעצמך, או מכאן ואילך שב ופשור לעצמך. וזה שנים שאני יושב ומנסה לחשוב לעצמי, ואני מנסה לחשוב ולפשור את זה, למצוא את הפתרון פשע הדבר, מה הסדר, ומה שאני מתבונן בזה יותר, אני מגלה חוכמה מדויקת ועמוקה מאוד. זה מפייטת מצדים עד קוף א', אבל גם בהמשך צריכים לשבת הרבה ולחשוב לעצמך ולמצוא את הפשע לעצמך. ראינו פעם אחרונה המסגרת של כל הספר מבפנים, צדי עד קוף ו', משה מתפלל בהתחלה, שוב אדוני עד מתי, והינחם על עבדיך, שבענו בבוקר חסדך, ונרננה ונשמחה בכל ימינו כתפילה, ובמזמור קוף ו', אותו דבר מסופר, משה במדבר, אבל למעשה גם עכשיו שאנחנו חוזרים ממדבר העמים, יחזקאל כ', ויזכור להם בריתו, וינחם קרוב חסדיו. תפילת משה, והינחם על עבדיך, שבענו בבוקר חסדיך, והניסוחים ביחד מופיעים רק פה בתנ"ך, התקיימו, ויזכור להם בריתו, כמו שהיה במצרים, ככה גם בדורנו, וינחם קרוב חסדה. וגם המושג חסדי השם, שמופיע בתחילת פ"ט, מופיע רק פעמיים בתהילים, בתחילת פ"ט ובסוף ק"ז, חסדי השם שהיו ונחרבו בפ"ט, חוזרים בסוף ק"ז, אבל צריכים לחשוב עליהם היטב, מי חכם וישמור אלה, ויתבוננו חסדי השם. זה המודל, זה המבנה הגדול מאלף עטף של הספר הרביעי. ואם אנחנו רואים שבסוף משה הצליח להחזיר את הכעס מהשם בתקופת המדבר, זה בעצם המוטיב של ספר תהילים. כי בסוף קופב נאמר ויומר להשמידם, השם גזר רעה על עם ישראל, להשמיד את עם ישראל, לולי משה בחירו עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו מהשחית. וזה ה-happy end של הספר הרביעי. משה הציל אותם במדבר והיום. והאמונה עם משה וההיצמדות למשה, ההדרכה שלו תוביל אותנו כמו אז להשיב חמתו מהשחית, ומי שענה למשה בחטא העגל, הוא יעננו גם בדור שלנו. זה מצטט בדיוק את המזמור באמצע ספר תהילים, מזמור עין חטא, והוא רחום יחפר אבון, ולא ישחית, והרבה להשיב אפו, ולא יאיר כל חמתו. זאת תפילה, וזה הגשמה. וחז"ל אמרו שמי שסופר את האותיות של כל ספר תהילים יראה שאלה הפסוקים שהם באמצע הספר, וזה מהפך. זה מדויק. חז"ל נקראים דברי סופרים שהיו סופרים אותיותיה של תורה. אז מה שנגזר באמצע כעין ח' כתפילה, הווה תשקם אותנו מהצרות שלנו, וזה האמצע של הספר שדורש היפוך. זה מה שקורה בקו"ף, משה הצליח לעשות את זה, ואם נצמד עליו, לפי השיקום של הספר הרביעי, אזי נזכה להתחזק ולהתקדם הלאה. זה הספר הרביעי. זו תופעה מדהימה של לזהות את זה. אני רוצה עכשיו לדבר על שלושת החלקים האלה. בעצם אמרתי את זה קודם, זה משיעור באנגלית שלימדתי, ואז עוד לא חידדתי את הדברים בצורה כפי שאני יודע לעשות, כפי שאני יכול לעשות היום, שהחלק הראשון זה, כפי שאמרתי, זה החלק הראשון, שיקום של משה להתחבר אליו אישית וישראל והעמים, ופה יש את התהליך הזה שעכשיו את החלק השלישי אני רוצה לפרט. והוא בנוי מבחינה רעיונית מעולה, ואני רוצה להתחיל במאפיינים הפורמליים שלו. קוף א' וקוף ג' מיוחסים לדוד, כחול, ויש פה את הכתר מלכות של דוד. קוף א' זה חזרתו של דוד לאט לאט למלכות. קראנו את המזמור, והוא בצורה מאוד רגועה, צנועה, כמעט פרטית, מחפש לעצמו להקים צוות, להקים מלכות, להקים ממשלה, והוא רוצה דבר אחד, להצמית מעיר אלוהים, מעיר אלוהינו, כל פועלי אוון. דוד חוזר בשקט בשקט ורוצה לגאול את ציון. ברור, זה החזון של דוד. אמנם גמר בעין ב', אבל הוא חוזר, הוא מתפלל בפי ו', ספר שלישי, והוא חוזר לאט לאט בספר הרביעי, בספר החמישי, רואים אותו הרבה פעמים, הרבה יותר. וכשהוא חוזר, לא רק הוא חוזר כמלך של ההיסטוריה, מי שחוזר בקוף ב', זה גם תפילה לעני כי יעתו ולפני השם ישפוך שיחו, זה הבן אדם הפשוט, האזרח הפשוט, הבן אדם שסובל, וגם הוא מחפש את ציון. אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כיווה מועד, והוא מצטט את ספר, את מגילת איכה. וזה החזרה שהוא מחפש, הבן אדם הפשוט. אם עם ישראל חוזר עם דוד ועם ישראל, דוד ממשיך להנהיג. דוד ממשיך להגיד לדוד, ברכי נפשי את השם, בהתחלה פעמיים, ברכו את השם, לכל הבריאה, והוא מסיים ברכי נפשי את השם, ודיברנו על זה. זה כאילו שלב שני של קוף א', דוד חוזר אישית כמלך, שקט, הנה הוא מוביל את עם ישראל לברך את השם בגישה חדשה, בתפיסת עולם. ופה הוא אומר בקוף ד', עוד פעם, ברכי נפשי את השם בהתחלה ובסוף, והוא מוסיף את המילים הללויה. הוא מושך אחרי תיאור הבריאה, הוא מושך את עצמו ואת כל העולם כולה, הווה נתחבר, נתגייס לתיקון העולם. מה הוא אומר בסוף? אשיר על השם בחיי, אזרמה לאלוהי בעודי, ירב על הפסיכי, אנוכי אשמח בהשם, ייתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם. כמו בקוף א', שהוא התחיל לשיר ולזמר, ולבקרים עצמית כל רשעי ארץ, להחריט מאיר השם כל פועלי אוון, הוא עוד פעם שר ומזמר כדי להתגבר על הרשעים, לא רק בירושלים, אלא גם בעולם כולו. זה התחדשות העולם. ניסוחים שידועים היטב בספר ישעיהו, שמיים חדשים וארץ חדשה והעולם מתחדש. אחרי קוף ד', שזה עניין של התפיסה של עם ישראל, הוא יוצא ומדבר עם העולם כולו. הוא פותח שלושה מזמורים, תראו איזה, עוד מעט נראה על החיבור הזה, שאיך שהעולם של עוד חדש וציון, הוא מדבר בצורה מאוד מסודרת. הללויה פה פעם ראשונה, הללויה מופיע עוד פעם בקוף ה' בקוף ו', והללויה מופיע בתחילת קוף ו', בתהילתך יהללוהו, וגם המושג הודו להשם מופיע בקוף ה', הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. להודות לשם השם, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו, בקוף ז'. יודו להשם חסדו, יש לנו פה הלל והודאה. וזה המוטיב של הספר החמישי, הלל והודאה, על זה נדבר בהמשך. דהיינו, על השקופית הזאת, בתרשים הזאת, ניסיתי להראות שיש מרכיבים מאוד מאוד מדויקים של החלק השלישי, קוף א' עד קוף ו' קוף ז', אבל צריכים את חשוב לעצמך, את פשור לעצמך, ועכשיו אני רוצה לקרוא את קוף ה', לראות את הפתיח שלו. זה רק דוגמה לפני שנגיע לקוף ה', סליחה. בסוף קוף ד', שראינו פה, יש תיאור בריאת העולם. אני מתלהב לכאורה מה הקשר של בריאת העולם ולבשר לאומות העולם. לכאורה אין שום קשר. זה משהו אישי, להתלהב מהטבע, וקוף ה' זה לבשר בשורה גדולה לאומות העולם. אין שום קשר, זה טבע וזה בינלאומי, תרבויות, מדינות, פוליטיקה. זה דיסציפלינה אחרת לגמרי. ולכאורה זה שונה לחלוטין. אבל תראו פה את היופי, השירה, אני בגוף ראשון, והוא מבשר לאומות העולם, שירו. הזמרה בעודי, אני אישית, בחיי, בעודי, זמרו לו לאומות העולם. שיחי, יערב עליו שיחי, אני אישית כלפי שמיה, ישמח, שיחו בכל נפלאותיו לאחרים. אנוכי אשמח בהשם, אישית פרטית, לא, התעללו בשם קודשו, ישמח לב מבקשי השם של כולם. ברור, כשמש בצהריים, ארבעה מושגים אלה, סוף קוף ד', תחילת קוף ה', בשני פסוקים, באותו סדר, זה בגוף ראשון, וזה בגוף, זה בגוף ראשון לשון יחיד, וזה בגוף שני לשון רבים, ברור שהם מתכתבים ואומרים הלאה, מה שאתה עברת, שאתה רואה את העולם חדש, ואתה נהנה לראות עולם חדש, קוף ד', אנא תצא החוצה לאומות העולם, ותלמד אותם עולם חדש, על תולדות עם ישראל והתפקיד. זה קשר מאוד עמוק של קונטקסטואליטי, וכפי שאמרתי, הפסוקים בספר ישעיהו, אומרים בצורה ברורה, שאני בורא שמיים, השם אומר בורא שמיים חדשים, וארץ חדשה, והכל יתחדש, וגלתי בירושלים, וססתי בעמי, ולא ישמע בה עוד קול בכי וקול זעקה. העולם מתחדש כמו שמיים חדשים וארץ חדשה. לעם ישראל קוף ד' וקוף ה' קשורים קשר מאוד מאוד קרוב, מאוד משמעותי. אחר כך מתחילה ההתפתחות של הלל והודאה בספר החמישי, שלא נפרט כאן, אבל היא בעצם בסוף ספר רביעי יש הלל והודאה, הודו, הללויה, יהללוהו ולהודות לשם קודשו. עכשיו, אני פותח, זה נראה מפחית, בלתי קרי, שלושת המזמורים האלה, ואני רוצה לעודד אתכם, אנחנו ברוך השם זכינו לקבוצת לימוד בספר תהילים, שאני רואה הארדקור, שמשתתפים ולומדים, ואני מקווה נהנים מהתובנות המדהימות, אני רוצה מאוד מאוד לעודד, לעיין לבד ולשלוח הערות ולהתכונן לקראת השיעורים הבאים. יש לי גם הרבה שאלות שאני אשמח לחדד. אני כותב עכשיו את הדברים האלה בפירוש, ויש הרבה מה לחשוב עליהם. מה שעשיתי, ויש הרבה מה להוסיף, לקחתי את הדף הזה, ושמתי את שלושת המזמורים פה עם מקבילות למטה. הרשימה פה למטה היא ארוכה פי שתיים. אבל זה רק ציון המקבילות. להבין אותם ולהיכנס לנשמה של המזמור, זאת עבודה אחרת לגמרי. בשביל זה מה שאני רוצה לעשות היום, אני רוצה לקרוא אותם ולעיין היטב איך המזמורים האלה בנויים. ואני עובר פה, סליחה, צריך לעבור לקובץ אחר. שזה המזמור, שזה הדף הזה, שלחתי לכם אותו רק לאחרונה. מצטער. ואני רוצה עכשיו לקרוא מזמור ארוך, והקושי של לקרוא מזמור ארוך הוא לא במיוחד קשה. יש המון פרטים לעיין, ואיך שאני לומד, אני קורא את המזמור, קורא בפרשנים, בחוקרים למיניהם, בפירושים החדשים, ובעיקר מנסה לחתור מה המזמור רוצה מאיתנו, איזה חשיבה הוא רוצה לעודד. ואני רוצה להראות לכם שיש אופי מאוד מיוחד במזמור, מאוד מאוד מיוחד. אולי זה לא נכון מבחינה דידקטית, שאני כבר שם בהתחלה את מה שאני חושב, אבל אתם מוזמנים לחלוק, ודורש הרבה לימוד. אני כן רוצה להגיד, מזמור קופי נותן חשיבה אידיאלית. ככה השם הוציא אותנו, תיאור מאוד מאוד אידיאלי, והוא מאוד הרמוני ומאוד אופטימי. וואו, איך שהשם, כמו שהוא ברא את השמיים ואת הארץ, קוף דלת, הוא גם נתן לעם ישראל כחלק מהבריאה להשתפר, להשתלב ולתרום. ואני רוצה עכשיו לקרוא ולהוכיח את זה, כיוון שהמזמור מאוד ארוך ודורש המון המון זמן לקרוא את כולו, אז קשה להספיק לדבר על פסוק פסוק, זה בלתי אפשרי כמעט, אז לכן אני רצתי קצת ואני מקדים את המאוחר או את המסקנות, כשאני מתחיל להציג את זה, וזה לא כל כך נכון, אבל אם תלמדו את זה, אני מקווה שתראו את זה, או אתם מוזמנים בשיעור הבא להעיר או היום. אני קורא את המזמור, ויש פה חלוקה. והחלוקה, אני חושב שהיא די פשוטה וחד משמעית, אולי יש פסוק שאתה יכול להגיד, הוא עוד שייך לקודם, הוא כבר מתחיל, הוא מעבר, אבל יש משהו מאוד הגיוני בחלוקה שלו. אני קורא ומסביר קצר, כיוון שזה ארוך, אני לא אקרא את כולו בבת אחת, ואני אתחיל עוד פעם בהתחלה, אלא אני אקח אותו חלקים חלקים. הפתיח זה הזמנה להלל להשם. הודו להשם קירו ושמו, הודיעו ועמים עלילותיו. שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו, התהללו בשם קודשו, ישמח לב מבקשי השם. גם פה אני חושב שיש קודם כל הערה מאוד מעניינת. יש פה הודו ויש פה הלל. אבל בדרך כלל מזמורי הלל והודאה זה כלפי שמיה. אני מודה להשם ואני מהלל את השם. מה פשט האמירה? התהללו בשם קודשו. אני חושב שפה יש אמירה מרתקת. כשאתה הולך להודות ולהלל, קודם כל אדם צריך להתהלל, הוא צריך לבנות את עצמו, הוא צריך להיות ראוי ובתפקיד שהוא יכול לעמוד ולהלל. זה פשט הפסוק להתהלל. ירמיהו ת' נאמר, אל יתהלל זה בזה ולא זה בזה יתהלל, לא העשיר ולא החכם ולא הגיבור, כי אם בזאת יתהלל המתהלל. ירמיהו ת' סוף הפרק. לפני שאנחנו הולכים לשיר ולזמר ולשחיח בכל נפלאותיו ולדבר אל העמים, אנחנו קודם כל צריכים את ההלל שלנו לעשות כלפי עצמנו. האם אני ראוי לעמוד ולהיות שלוחו של מקום להלל? אז בשלב ראשון אני מתהלל לפני שאני מהלל את השם. ולשם כך, דרשו השם והוא זו, בקשו פניו תמיד, זכרו נפלותיו אשר עשה, מופתיו ומשפטי פיו, זרע אברהם עבדו בני יעקב בחיריו. עם מה אנחנו באים פה? אנחנו באים פה עם סיפור האבות, אברהם ויעקב. הוא השם אלוקינו. זה כמו שמע ישראל, השם אלוקינו, בכל הארץ משפטיו. והוא רלוונטי לכל העולם. זכר לעולם בריתו, דבר ציווה לאלף דור. הברית עם אברהם ועם יעקב זה לאלף דור. אז הכל מתחיל עם אברהם. אני כבר מקדים את סוף הפרק. פה נאמר זרע אברהם עבדו, בני יעקב בחיריו, זכר לעולם בריתו. סוף המזמור הארוך חותם בדיוק באותו דבר. עם ישראל יוצא ממצרים, והשם הביא להם מים במדבר, הוביל אותם 40 שנה במדבר, וואלה, באים לארץ ישראל, כי זכר את דבר קודשו, את אברהם עבדו, ויוציא עמו בששון, ברינה את בחיריו. המושג של זכר אברהם עבדו את בחיריו, אברהם עבדו מופיע בתהילים רק שני מקומות אלה, בחיריו רק בשני מקומות אלה. מה שאנחנו עושים עכשיו, אחרי יציאת מצרים, ויתן להם ארצות גויים ועמל לאומים יירשו, בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ינצרו, הללויה, העתיד שלנו בארץ ישראל, כעם, ויש פה את המושג שהתחנכנו עליהם בבני עקיבא, יש פה עם ישראל, ארץ ישראל, על פי תורת ישראל, יש פה תקווה גדולה מאוד, זה הכל סביב למילים זכר, כי זכר את דבר קודשו, אברהם עבדו ברינה את בחיריו. זה בדיוק מה ש, איך שהיא מתחילה הסיפור, את הסיפור פה בהתחלה. זרע אברהם עבדו, בני יעקב בחיריו, זה סיפור האבות. בסוף זה סיפור עם ישראל, שסיפור האבות מתקיים כהגשמה של הבטחת האבות. ועכשיו פה המזמור מספר את הסיפור של עם ישראל, אבל הוא בעצם פונה לאומות העולם. הודו לשם, קראו בשמו, הודיעו ועמים עלילותיו. אני רוצה לחזור לפסוק הזה, שזה פסוק הפתיח של כל השלישייה, וזה פסוק מספר ישעיהו. זה הפסוק שעומד בראש שלושת היחידות האלה. אתם רואים פה למטה את שלושת היחידות בגודל בלתי קרי. הפסוק הראשון זה הודו לשם קראו בשמו, הודיעו ועמים עלילותיו למען ירוץ הקורא בו. הגדלתי את זה פה בתחילת קוף ה. שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו. וואלה, זה פסוק בישעיהו י"ב. בישעיהו י"ב נאמר, ויש שם חלוקה מאוד ברורה בספר ישעיהו, של החלק הראשון שמסתיים בפרק י"ב, ואחר כך יש את נבואות העמים שמתחיל בפרק י"ג. והוא ממשיך עד מזמור, עד פרק בישעיהו כף ה'. ואין לנו את עכשיו את הזמן לקורס שנתי על ספר ישעיהו, מן הראוי לעשות כך. כשעם ישראל חוזר מהגלות ושמח אחרי סיום הגלות, הקשיים, נאמר הדבר הבא בישעיהו, ואמרת ביום ההוא עודך אדוני כי ענפת בי, ישוב אפך ותנחמני, הנה אל ישועתי אפתח ולא אפחת, כי עוזי וזמרתי אדוני, ויהי לי לישועה. ושאפתם מים בססון ממעייני הישועה. ואמרתם ביום ההוא, עם ישראל בארצו זוכה לגאולה ממעייני הישועה. מה תגידו? הודו לאדוני קראו בשמו, הודיעו ועמים עלילותיו. הזכירו כי נשגב שמו. נשגב שמו מופיע פעמיים בתנך פה, ובמזמור קוף ממחת, בפסוקי וזמרה, שעם ישראל מודיע לכל אומות העולם את, את תהילות השם. זמרו אדוני כי גאות עשה, מודעת זאת בכל הארץ, צהלי ורוני יושבת ציון, כי גדול בקרבך קדוש ישראל. עכשיו רבותיי, כאילו אני אומר פעם ראשונה, פסוק מופיע פה בתהילים, הוא מופיע בישעיהו, ואני מתלהב בזה כמו יום ראשון, שפעם ראשונה אני רואה את זה. למה תהילים פותח את היחידה הזאת בפסוק מישעיהו? אז החוקרים שאני מתבייש לצטט אותם מהמאה ה-19 אמרו, הוא רוצה להתחיל במשהו על הודו, והווקבולר שלו, המילון שלו, אלוף ולא יצירתי, אז הוא מצטט משהו מישעיהו, שוין. זה אולי משקף את הפרשן שהוא לא יצירתי, ואין לו מילון גדול, אבל זה פספוס טוטלי. תקראו את ישעיהו ככה לדפדף, ותראו שעד עד, עד מזמור, עד פרק י' ב', תוכחה קשה מאוד של ישעיהו בעם ישראל, רמוס חצרי, אבל לעתיד לבוא, כל העמים יבואו, כי מציון תצא תורה, פרק ב', שירת הכרם, כרם היה לדידי, פרק ה', ואחר כך התגלות השם בפרק ו', קדוש קדוש קדוש, כי את השם לאלוקי צבאות ראיתי, ונבואות שבנויות לתלפיות, ובפרק י' ובפרק י' ויצא חוטר מגזע ישי, ונצר משורשיו יפרה, והוא ינהל את כל העולם כולו, ובאים להישפט אצלו. וזה כמו דמות של דוד, ששופט בין מלכים. כשזה קורה, מופיע מזמור י' ב' קצר. וואו, איך זכינו, עודך השם. אל ישועתי, זה הפסוק שלקחו אותו להבדלה. ואנחנו שמחים, כי אנחנו הולכים לבשר משהו, צהלי ורוני, מודעת זאת בכל הארץ. רוצים לדעת איפה זה בכל הארץ? תקראו י' ג' בבל, אשור, צור, כל העמים מסביב, מואב, עמון, רשימה ארוכה מאוד של כל העמים, שהולך לפנות אליהם. והולך לתקן אותם בנבואות קשות. ויש שם פסוק אחד שאני כן רוצה להראות לכם, ברשותכם, שבסוף הוא פונה. שנייה. אני רוצה להראות לכם את סוף פרק י"ט. אולי אני צריך כדי שתמצאו שלא אני אומר דברים בראש. זה הפסוק עליו דיברנו. מודעת זאת בכל הארץ. מסע בבל. בביות ב'. י' ג' זה המשך. אל תשמחי פלשת. כל העמים. מסע מואב. כולם על הרבה ציון מסלע. זה מה זה פה? על מואב. המשך מואב. תראו איזה נבואות יש פה. קשות מאוד על מואב, מסע דמשק, כל הסביבה, רבותיי כמה שזה רלוונטי, הוי המון עמים רבים כהמות ימים יהם היום, ושעון לאומים כשעון מים כבירים ישעון, והוא פה נגד כל העמים שבאים כמו סופה, לאומים כשעון מים רבים ישעון, אבל עם ישראל יתמודד איתם, נערי קוש, והעת ההיא יובל לשי להשם צבאות, והעמים האלה יבואו לכבד את עם ישראל. כל העמים יבואו לכבד אותם. זה ישעיהו. מסע מצרים, גם הם לא חברים גדולים של עם ישראל. וסכסכסי מצרים במצרים, ונלחמו איש באחיו. עכשיו תראו פה איזה פסוקים מדהימים, אבל בסוף, אומות העולם יתחברו, יהיה מזבח להשם בתוך ארץ מצרים, ומציבה אצל גבולה להשם, לא עבודה זרה יותר, אלא ועבדו מצרים את אשור גם להם, ביום הוא תהיה מסילה ממצרים, אשורה ובאשור במצרים, ומצרים באשור, ועבדו מצרים את אשור. המעצמות של העולם, אשור ומצרים, וכמה יהודים באמצע בארץ ישראל, ובאמצע יש מפגש בין תרבותי, איזה חזון של ישעיהו. כל אומות העולם נלחמים, אמריקה ורוסיה ופוטין ואיראן וכולם, ועם ישראל יושב באמצע. ביום ההוא היא ישראל שלישייה, למצרים ולאשור ברכה בקרב הארץ. העמים האויבים הגדולים ביותר של בית ראשון, אשור, ושל פרי בית ראשון, מצרים, הם יהיו שלישייה, ועם ישראל יחבר אותם. ומה יהיה תפקידם אשר ברכו אדוני צבאות לאמור? ברוך עמי מצרים, ומעשה ידי אשור. ונחלתי ישראל. איזה נבואה. איך ישעיהו יודע לנבא על מצרים, האויבים ההיסטוריים הגדולים ביותר, על אשור, האויבים העתידים הגדולים ביותר, ועם ישראל תהיה נחלה גדולה מאוד. יגידו באום מה שיגידו, יגידו בהג מה שיגידו, אבל בסוף הם יביאו את השלום הגדול. ואחר כך תראו איך זה ממשיך. אשור בא, מסע מדבר ים, על כל העולם. מסע בערב, כל מיני עמים שאנחנו מכירים פה, מסע גי חיזיון ותיאורים שחלקם אי אפשר לזהות בדיוק, או אני לא יודע את כולם, ובמזמור מסע צור. הנה השם בוקק הארץ ובולקה ואיבה, רק שנייה, איפה הפסוק? שנייה. יפקוד השם צור למרום במרום, וכל מלכי האדמה לאדמה, וכולם יבואו, ומה יהיה? ובירושה, וחפרה הלבנה ובושה החמה, כי מלאך אדוני צבאות בהר ציון ובירושלים, ונגד זקניו כבוד. ירושלים במרכז העולם. מלחמות של כל המעצמות, וירושלים באמצע מפרסמים את דבר השם. ופה מה יהיה? ארוממך, השם אולי עודי שמך, כי עשית פלא. וכולם יבואו, הנה אלוהינו זה, קיווינו לו וישיינו, השם קיווינו וישועתו, וכולם יבואו, והשם יעשה להם מסיבה, אוכל, תראו מה הוא עושה להם, ועשה השם צבאות לכל העמים, בהר הזה משתי שמנים, משתי שמרים, שמנים ממוחיים, שמרים מזוקקים, ובילה בהר הזה פני הלוט הלוט על כל העמים והמסכה הנסוכה על כל הגויים, בילה המוות לנצח, יפסיקו לריב, יפסיקו להרוג. וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ, כי השם דיבר. ואז את זה אומרים, הנה אלוהינו זה, קיווינו לו ויושיענו. גאולת העולם מתחיל בבית, בחלק הראשון, כאשר במזמור, כזה, סליחה, במזמור י' ב' זה מגיע לשיא, של תהליך עם ישראל, ויצא חוטר מגזע ישי, דיברנו על יהוד א', וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ, ונער קטון נוהג אותם, איזה תיאור של שלום, וזה הפסוק הגדול, ואמרתם ביום ההוא, הודו לשם קירו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו. הפסוק הזה הוא קוד, הצלחה שלנו בירושלים, היא קרש קפיצה, הוא הפתיח לגאול את העולם, לתקן את העולם, לשפוט את העולם. השם ישפוט אותם. איפה הוא ישפוט אותם? זה המזמורים של קבלת שבת. כי הנה השם קיווה לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, והוא ישפוט את כל העמים. ואנחנו הולכים, רבותיי, לפתוח את שלושת המזמורים האלה, זאת הפתיח שלהם. עכשיו, אני לא רוצה לשכנע אף אחד להאמין או לא להאמין בפרשנות ההקשרית קונטקסטואלית. תתרשמו מיד, תתרשמו לבד. הפסוק שפותח את קובהי, קובב, קובזיין, והוא מנבא את הגאולה הגדולה של עם ישראל לכל העולם, הודו להשם, קראו וישמו, מונותאיזם, הודיעו בעמים עלילותיו. השירה הזאת, הזמרה הזאת, השיח, יסלח לב מבקשי השם, זה ציטוט והשראה מישעיהו הראשון. אז זה קלאסיקה שתהילים לוקח את זה מפה. אני חושב שזה אחד מהתובנות המדהימות, שהפסוק הזה בעצם אומר, לך עכשיו לחצי שנה ללמוד את ישעיהו, ואת המבנה שלו, ואת הבשורה הגדולה שלו בעולם, יהיה בעולם חורבן גדול ורשע, וכל הדברים הנוראים שיש בעולם. ועם ישראל יושב באמצע ומתקן. רבותיי, אני לא דרשן ואני לא היסטוריון, אני לא יודע לפרש היסטוריה. אבל מה שאנחנו אומרים מהשביעי לאוקטובר, זה לא מלחמה קטנה של כמה עם הישועים בעוטף. זה מלחמת עולם של איראן, של ביידן, והעולם נלחם. ומדינות ערב נלחמים על קיום של עם ישראל ועל הצדק בעולם. זה הרבה מעבר לזה. ואם קה אומר את זה, קה יודע בדיוק מאיפה לצטט. החזון הגדול של ישעיהו, בדיוק הפסוק הכי אסטרטגי שאומר, לך להודיע ותתקן את העולם, והשם יעשה משפט. אני רוצה להמשיך את הקריאה במזמור קה, אחרי שדיברנו על הפתיח שלו. והפתיח שלו עכשיו הולך לספר על השבועה שהיה לאבות, כמובן, אני אדבר על זה בהמשך, שזה ציטוט מספר דברי הימים, ומילולית, מה שאנחנו אומרים בפסוקי דזמרה, כמעט מילולית מפה, אבל זה בעצם מדברי הימים. ויש הבדלים ששלחתי לכם, ואני אתייחס לזה רק בפעם הבאה, בעזרת השם. ברית האבות באמצע. זכר לעולם בריתו, דבר ציווה לאלף דור, אשר קראת את אברהם ושבועתו ליצחק, לישחק, ויעמידיה ליעקב לחוק, לישראל ברית עולם, ועם ישראל ימשיך את הברית הזאת. לאמור, לך אתן את ארץ כנען, חבל נחלתכם. אני לא אקפוץ עכשיו למילים, לפסוקים המקבילים בתורה, כי אחרת לא נקרא את המזמור. והנה יש תיאור של האבות, בהיותם מתי מספר כמעט וגרים בה. והתהלכו מגוי אל גוי וממלכה אל עם אחר. לא הניח לאיש לא שקם ויוכח על ימים מלאכים. אבי מלך, ספר בראשית, פרק כ', אל תיגעו במשיחי ובלנביאי אל תראו. נכון שנאמר על אברהם שהוא נביא השם בקרבנו, אבל משיח? זה לא תיאור של אברהם. אבל אנחנו ממשיכי דרכו, ואנחנו ממשיכים את המשיחיות, את הרעיון המשיחי של אותם עמים. מה קרה לאבות? ויקרא רעב על הארץ, כל מטה לחם שבר. שלח, עכשיו שימו לב שהמושג שלח מופיע 4 פעמים. סיכמתי את זה פה. אנחנו עכשיו עוברים להיות בהיסטוריה, בהיסטוריוגרפיה, שליחי חב"ד. כל אחד הוא שליח חב"ד. קודם כל שלח לפניהם איש, לעבד נמכר יוסף. ספרו לי, האם הוא שלח מהשם, או אם הוא ניכר על ידי האחים כעבד? לפי הסיפה, האחים מכרו אותו כעבד. לפי הרשע, שלח לפניהם איש. אבל מי שמעיין בראשית כף, בראשית ממה, הוא יראה בדיוק, לא אתם מכרתם אותי הנה, כי אלוהים שלח אותי לפה. יש מאמר מאוד יפה של ברח לי השם, הסיבתיות הכפולה בסיפור הזה. השם שולח, האחים מכרו, השם שולח. ההיסטוריה רואה פה, שלח לפניהם איש, לעבד נמכר יוסף. אמנם, אותו איש שהוא ישליח, עינו בכבל רגלו, ברזל באה נפשו. מי שיושב במקום של ברזל בבית סוהר, הוא בן אדם שהוא סובל מאוד, אבל הוא דוגמה לעם ישראל שיוצא מהגלות. יוסף פה הוא דוגמה למופת, a role model. עד עת בו דברו, אמרת אדוני צרפתו. המושג של אמרת השם צרפתו, אני רוצה להתייחס עוד מעט. אז מי, הוא היה השליח הראשון, בצורות צרורות, והיו לו הרבה מאוד צרות שצרפו אותו, את השליחות שלו, כי יוסף הוא הוביל אותם באמונה עמוקה, שלח מלך ויתירהו, מושל עמים ויפתחהו. הוא שולח מישהו שמושל על כל העמים. כזה כורש כזה, סליחה, זה פרעה. ההיסטוריה חוזרת, דז'ה וו. והוא שם אותו לאדון לביתו ומושל בכל קניינו. לאסור שריו בנפשו וזקנם יחכם. זה חוש הומור. מי אסר את מי? את יוסף שלחו לבית הסוהר. עם אסירים הוא היה שם, עם שר המשקים. אבל הוא הצליח לאסור שרף בנפשו. יוסף שיוצא מבית הסוהר והיה אסור, והוא היה בבחינת אסירי ציון, הוא בעצם אסר בנפשו את השרים של מצרים. הוא חיבר אותם. זה נשמע ניסוח מאוד לא מוצלח, למי שלא מבין את הפוינטה. השרים היו אסירי תודה ליוסף, כי יוסף הציל את מצרים. זה פשט הפסוק, לאסור שריו בנפשו, וזקניו יחכם. והוא עשה את זה יוסף כשליח השם. ופרעה גם הוא אחד מהחבדניקים, שלח מלך ויתירהו, הכל חת. ויבוא ישראל מצרים ויעקב גר בארץ חם. איזה סיפור יפה, ויפר את עמו מאוד, ויעצמו מצריו, הוא היה יותר גדול. עכשיו שימו לב פה לאחד מהטריקים המוצלחים ביותר, איך שהאינטרטקסטואליטי הופך סיפור עם כזה רמז עדין, אבל קולע וחזק. הפך ליבם לשנוא עמו, להתנכל בעבדיו. הלב של המצרים נהפך. למה הוא נהפך? לשנאה. והם רצו להתנכל בעבדיו. כולם עבדי השם. למה הוא נהפך אותם? למה זה קרה להם? הפסוק לא מתאר את זה, ודאי לא בגלוי, אבל המושג של הפך ליבם לשנוא עמו, להתנכל בעבדיו, הרי הוא מופיע במקרא, שנייה, אני כבר מוצא את זה. סליחה, אני לא מוצא את זה פה, אז יש לכם את זה בדף. הפך ליבם לשנוא עמו, להתנכל בעבדיו, זה מופיע במקבילות שיש לכם פה למטה. סליחה, אני לא יודע איפה זה נמצא. הנה, אני מגדיל. תראו איזה טריק מושלם האינטרטקסטואליטי עושה פה. המושג לשנוא ולהתנכל מופיע במקרא פעמיים בלבד. ותו לא. ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו. והוא מקבל כתונת פסים, והוא מספר את החלומות, ויוסיפו עוד שנוא אותו. והוא מספר להם עוד, ויוסיפו עוד שנוא אותו. והם באו, והוא בא לבקר אותם, והם לפני שזורקים אותו לבור, והתנכלו אותו להמיתו. פרשת וישב, האחים ששונאים את יוסף, שונאים אותו והתנכלו להמיתו. התיאור במזמור קופהי, הוא לא מתאר את השנאת אחים. כולם שליחים. יוסף שליח, פרעה שליח, כולם עושים את דבר השם. השם מוביל את הכל. אבל אם המשורר אומר, הפך ליבם לשנוא עמו, להתנכל בעבדיו, תדעו לכם היטב, כל קורא יודע טוב מאוד שלהפוך את הלב לשנוא ולהתנכל, למושגים האלה יש היסטוריה. האחים שנאו את יוסף, ולכן הוא נמכר למצרים, ולכן עם ישראל גלה למצרים. אבל זה רמז נסתר. המושג מרור, וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים בתחילת שמות, המושג מרור מופיע במקרא פעם אחת לפניכם, בתורה, חוץ מהקשר של מרור, על מצות ומרורים יוכליהו. מופיע בברכת יעקב את יוסף, וימררו ורוב. האחים שנאו את יוסף שנאה מרה, ולכן וימררו את חייהם. זו טכניקה של הספרות המקראית עם שנייה, עם קונטקסטואליטי. אם פה נאמר הפך ליבם לשנוא עמו, הרי יש בזה תוכחה נסתרת, אבל חזקה וקולעת. כן, המסרים היו רשעים, והם התנכלו להמיתו. אבל יש לזה סיבה, עליהם אני לא רוצה לדבר בצורה מפורשת במזמור, אבל כולנו יודעים שיש. לא על זה מדבר. על מה רוצים לדבר? השליחות הרביעית, שלח משה עבדו, אהרון אשר בחר בו, שמו בם דברי אותותיו ומופתים בארץ חם. אנחנו רואים אותות ומופתים. הוא שלח חושך ויחשיך, ולא מרו את דברו. מי לא מר את דברו? המצרים לא מרו את דברו. ואחר כך יש מכת חושך. תשע, הפך את מימיהם לדם, וימת את דגתם. דגה שלהם, דגתם, שרץ ארצם צפרדים. הסדר פה שונה לחלוטין. וכתב אחד מהפרשנים בצורה מאוד משכנעת, למה קדם פה מכת חושך למכת דם, למכת צפרדיה, למכת ערוב, שתי מכות חסרות. וכותב מאוד יפה, האור שנחבא במכה התשיעית, זה האור שאנחנו מכירים אותו במזמור קוף דלת, אותה אור כסלמה. הבריאה התחילה, פרק קוף דלת, בראשית א', בראשית ברא אלוהים את האור. ובמצרים הוא שם חושך, לכן הסיפור מסופר פה על דרך הפוכה. אנחנו צריכים לסיים פה, הגיע הזמן לסיים, יש פה היפוך של הסדר, ואחר כך מדובר על ההליכה במדבר. אני כן ברשותכם רוצה עוד לקרוא, שאחרי כל המכות שיש במצרים, ושימו לב איזה יופי, כיוון שהפך ליבם לשנוא את עמו, לא מפורש כעונש על עם ישראל, אבל הפך מימיהם לדם. זה שקיימתם אמנם את השנאה ואת הלהתנכל של האבות, של האחים ליוסף, זה נכון, אבל אם אתם הפך ליבם לשנוא עמו ולהניש אותם ולשעבד אותם, הם קיבלו על הפיכת השנאה הזאת, הם קיבלו את הפיכת הדם, היעור לדם. וצפרדעים וכל המכות, ואני מדלק פה קצת, פרס ענן למסך ואש להאיר לילה. ועם יציאת מצרים איזה יופי יש. שאל ויבא סלב ולחם שמיים יסביעם, פתח צור ויזובו מים, הלכו בציות נהר, זה ניסוחים מישעיהו הולכים במדבר. ועכשיו זה שעם ישראל יוצא ממצרים, זה הגשמת ההבטחה לאברהם, ויוצא עמו בששון ברינה את בחיריו, ויתן להם ארצות גויים והמלאומים ירשו, בעבור ישמרו חוקיו, ותורותיו ינצורו, הללויה. יש במזמור קוף ה', אידילה, הכל יפה ומושלם. הגעתם למצרים, לא חשוב למה. שולח את יוסף, שולח את פרעה, שולח את משה, שולח את החושך. אתם עטופים, ההיסטוריה השם עוטף אתכם מכל כיוון. וכל מה שקורה זה איזה חזון נבואי. אנחנו עוד נצטרך לדבר על המקבילות בפעם הבאה. אבל אם תקראו את קופי, תראו שהוא מאוד נותן איזה דברו, דבר השם מתקיים. הבאתי את זה פה. כולם עבדים. אברהם הוא עבדו, לעבד נמכר יוסף, אבל גם עבדיו. כולם להתנכל בעבדיו, שלח משה עבדו, גם משה עבד, כולם עובדים את השם בהיסטוריה. ואת דבר השם, שרואים דבר ציווה לאלף דור, דבר השם לאלף דור, מתגלה באלף דור. ליוסף עד עת בו דברו, אמרת השם צרפת הוא. וכולם מקיימים את דבר השם בהיסטוריה, כמו שחקנים על הבמה. שמו בם דברי אותותיו, והמצרים לא מרו את דברו? המצרים היו כאלה פשוטים וזרמו? ממש לא. אבל בסוף הם יצאו והסכימו. לא מדובר פה שהם מרו את דברו, ולא מרו את דברו. נראה את זה במזמור קוף. וו, עד כמה שאותו ניסוח מופיע שנית במושמעות הפוכה. והכל טוב כי זכר את דבר קודשו. ההיסטוריה זורמת בצורה הורמונית במזמור קופי, והכל טוב ואחיד. הניסוחים לא מדויקים עד לסוף, התיאורים לא מדויקים, אבל התיאור שהמזמור רוצה לתת, הכל בהשגחת השם, הכל לטובת ישראל, כולם עבדיו, הכל קיום של אברהם, של יעקב, יצחק, כדי שנחזור עכשיו בשמחה וברינה לארץ ישראל. גם את הפסוקים האלה נשלים בעזרת השם פעם הבאה, ואת המקבילות לישעיהו, כדי לראות במזמור קוף וב היפוך. ומי שיש לו כוח לקרוא את המזמורים ולחפש את ההבדלים, אני מקווה שתראו בעצם כל מה שאני הולך להגיד, אולי יותר מחודד, תזהו את זה לבד. זה קלאסיקה, קלאסיקה קוף ה' קוף וב, ניגודי. אבל שם בטון אחר לגמרי. ואת זה רבותיי נראה פעם הבאה. האם יש שאלות פשוטות? יצא מאוד הרמוני קוף וב.
מדהים, מדהים.
זאת היסטוריוגרפיה. אגב, מי שיש לו כוח לקרוא את נחמיה ט', שחלק מזה אומרים גם בתפילה, בפסוקי דזמרה, בנחמיה ט', בית שני, יש תיאור מאוד מאוד דומה, ונדבר על זה פעם הבאה, אני מחפש עוד כמה מקבילות. זה תיאור הרמוני אידילי, ההיסטוריה יפהפיה את שהשם רצה. מזמור קובב, מוזיקה אחרת. ותחפשו אותם מושגים במשמעות שונה. זו אומנות הספרות.
But Nehemiah seems to regret, suppress the role that Abraham, that Moshe Rabbeinu plays.
יש שם דגש, כן, יש שם דגש שונה, ויש ספרות מאוד מעניינת להשוות את זה. איך נחמיה רואה את זה, גם את התורה שהוא מדגיש. שימו לב שבמזמור קופי אין דגש על מתן תורה. יצאנו ממצרים, הלו, שכחת מתן תורה?
It's ignored.
Why? את זה רבותיי נדבר פעם הבאה, אני לא רוצה להגיד את הכל אחרי השעה שכבר נגמרה. מתן תורה נגמר? התורה...
דיינו, he said.
כן, אבל צריכים להסביר טוב מאוד. אני רוצה להגיד פה בסיום, המזמורים האלה מאוד קל להבין אותם, כן, סיפור יציאת מצרים ועם ישראל, זה סטנדרט, כן, כן, אותו דבר, סיפור ישראל ומצרים, הללויה בסוף, הכל טוב. מי שנכנס לעומק, רואה את העומק. אתה קורא את זה בשטח, תראה שטח. תנסו להבין למה חסר פה התורה, למה רק ברית אבות. מתי התורה תופיע במזמור הבא? למה ההתעוררות של מזמור קופי היא נטול תורה בשלב זה? לא נכון. בסוף בעבור ישמור חוקיו ובעבור סוף קופי, הן מזכיר את זה ממש בסוף, ויתן להם ארצות עמים ועמל לאומים יירשו, בעבור ישמרו חוקיו ותורתיו ינצורו. השורה התחתונה זה כן התורה, אבל התורה לא ניתנה. איך אתה מצפה ללמוד תורה בלי שהיא ניתנה? לפי קוף ה'. במזמור קוף ו' נראה דגש אחר, ואחר כך נחשוב, ובעזרת השם נמצא דברים מעניינים. תודה רבה לכם.
We can't wait for you.
Thank you very much. אם יש בקשות, אתם תמיד מוזמנים להעיר ולבקש ולהעיר עם א' ועם ע'. תודה רבה לכם.
Thank you.
להתראות.